כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אפיפוני התבערה שמגיעים לשטחי עוטף עזה גורמים לי נזקים עצומים. השריפות פגעו בשטח של כ-25 אלף דונם, שדות חיטה שנפגעו, שטחי חורש ושמורות טבע, כל אלה עלו באש. מעל 100 כברות נשרפו, כך התעדכנו בימים האחרונים, וגם אוכלוסיית הציפורים באזור נפגעה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. וכאן תרבות, אני דודו ארץ, ואיתי באולפן הצפר יונתן מאיריו מהחברה להגנת הטבע, איתו נעסוק בנזקים שגורם לנו טרור האפיפונים לבעלי החיים באזור, ובמיוחד לציפורים שם. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
למרות שאתה צפר, אתה יודע לדבר גם על בעלי חיים בהכללה, לא רק ציפורים, נכון?
כן.
וגם נדבר איתך על ציד בלתי חוקי, ומדוע החוכית היא מטרה פופולרית עבור ציידים, מיד נבין איכן. ועוד עניינים, שימו לב, פריצת דרך בתחום האנרגיה. חוקרים מהטכניון פיתחו טכנולוגיה שבאמצעותה אפשר להפיק אנרגיה ומימן מחיידקים. שימו לב, הפקה של אנרגיה מחיידקים. זו פריצת דרך. מדובר בחיידקים שמסוגלים לעשות פוטוסינתזה. זאת אומרת, חיידקים שמפיקים בעצמם אנרגיה מאור, ואת האנרגיה הזו אנחנו קוצרים, גונבים להם, וגם את המימן שהם מצליחים להפיק. אנחנו מיד נתעדכן בפריצת הדרך הזו, וגם מדענים אמריקאים מאוניברסיטת סטנפורד ומאוניברסיטת קולומביה הצליחו לנתק את הקשר המוחי בין תפיסת הטעם המתוק לבין העונג שהוא מסב. זאת אומרת, הרי כולנו אוכלים מאכלים מתוקים וזה מסב לנו עונג. הם הצליחו בדיוק לנתק את הקשר הזה בין הטעם המתוק לבין העונג כמעט, עונג קוגניטיבי. אין דרך אחרת לנסח את זה. הניסוי בוצע אגב בעכברים. מיד נדבר עם החוקרים שמעורבים במחקר הזה. וגם הבוקר נפתחת במכון ויצמן למדע ועידה שנתית למדע ולסביבה 2018. מיד נתעדכן בנושאים שבהם יעסקו בוועידה, וגם כוכב הרדיו של כאן, תאגיד השידור הישראלי, אריה גולדנברג, יציג כאן המצאה שעשויה לחולל מהפכה בתחום התעופה. ומדוע אנחנו שומעים צפצוף באוזניים ימים ארוכים אחרי בילוי רועש? האם מדובר בנזק בלתי הפיך לאוזניים שלנו? מיד יהיה כאן עם התשובה איש הסאונד והאפקטים הקוליים של כאן, אייל שינגלר. העורך והמפיק הוא רז חסון, על הביצוע הטכני תמיר צוברי. לא מה שכתוב לי, אלא תמיר צוברי. בוקר טוב תמיר. תודה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות יישומון, אפליקציה חינמית שנקראת כאן אודי או כאן עוד. אתם מורידים את היישומון החינמי הזה לטלפון שלכם, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל האסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז רגע לפני שנדבר על פריצת הדרך בתחום האנרגיה, אנחנו רוצים להבין מה קורה לעולם החי בשטחי עוטף עזה כתוצאה מהשריפות שאנחנו מדווחים, כולל היום בבוקר וכולי אתמול, הרבה מאוד שריפות.
כן, אז בוקר טוב. מה שקורה זה בעיה חמורה מאוד. עם כל נושא הטפטופים, קסאמים, מרגמות, פצצות, בומים, זה משהו שבדיוק כמונו בעלי החיים באזור למדו לחיות איתו. מבחינת בעלי חיים, בומים כאלה ואחרים שקולים לסופת רעמים או לדברים דומים שבעלי חיים יכולים להתמודד איתם. אבל טרור האפיפונים הזה וכמות השריפות בחודשים האחרונים גובה מחיר כבד מאוד מבעלי החיים בסביבה.
כשמהו המחיר הזה? במה מתבטאת הפגיעה? כי הרי ציפורים יכולות לברוח משם, לא? לכן
נכון, ציפורים בוגרות או שבעלות או שכבר פרחו מהקן ובעלות כושר יכולת תעופה, אז כמובן שכש השטח מתחיל לבעור, הן מסוגלות לקחת את עצמן ולהתעופף משם. יש מספר בעיות. קודם כל, השטח עצמו, בית הגידול של מערב הנגב, עוטף עזה ומערב הנגב, זה בית גידול ייחודי מאוד. זה שטח שבעצם מקשר בין המדבריות הצחיחים שמדרום והנוף הים תיכוני שמצפון. זה יוצר איזשהו מגוון מיוחד של צמחייה. אם תוסיף לזה גם את השטחים החצי-טבעיים או החקלאיים, שגם הם בית גידול בפני עצמם לבעלי חיים, אז העובדה שבחודשים האחרונים נשרפו מעל 10,000 דונם של חורש טבעי ושמורות טבע, כולל שמורות אייקוניות של מערב הנגב, יער שוקדה של הקלניות וכולי וכולי. שריפה כזאת בעצם, גם אם בעל החיים מסוגל לברוח נקודתית מהשריפה, זה בעיה גדולה כי אין לו לאן לחזור. אז
תוך כמה זמן מקומות כאלה משתקמים אחרי שריפות כאלה? כי יש לו הטבע יכולת להשתקם, נכון?
נכון, לא רק שיש לו יכולת, אלא במקומות מסוימים אפקט של שריפה דווקא תורם. הטבע תלוי ברמה...
זאת אומרת שטרור העפיפונים הוא טוב לטבע.
לא, לא הייתי מרחיק לכת עד כדי כך.
כמובן אמרתי את זה.
כן. הוא לא טוב לטבע, ושטחים שונים משתקמים בקצב שונה.
כמובן שבעלי חיים נשרפים, גם בוא נגיד את האמת, לשמחתנו כמובן בני אדם לא נפגעים, ואולי זה מה שגורם לנו לדבר על בעלי חיים וכו', אנחנו דואגים לחי, מצוין שבני אדם כמובן לא נפגעים, אבל יש בעלי חיים שנשרפו.
יש אלפי בעלי חיים שנפגעים, בכל אחת, אנחנו שומעים ברדיו אנקדוטלית, שריפה פרצה באזור אורנר, שריפה פרצה ביער בערי, שריפה פרצה ביער שוקדה וכו' וכו'. כל שריפה ושריפה כזאת, גם אם אמצעי הכיבוי וכוחות כיבוי מגיעים למקום מספיק מהר, עדיין בכל שריפה כזאת מי שנפגע בעיקר זה בעלי החיים הקרקעיים, מחרסמים, זוחלים למיניהם, חסרי חוליות, חרקים, הם נפגעים בצורה אנושה, והאזור הזה מאכלס מגוון מאוד רחב של בעלי חיים מיוחדים למדי, נדירים.
אילו למשל?
למשל, בגזרת המחרסמים יש לנו אכברון קטן וחמוד שקוראים לו מריון החולות. מריון החולות חובב שטחים חצי חוליים, בתי גידול חצי מדבריים, הוא גם בשטחים חקלאיים. ומריון החולות זה מריון שהוא אנדמי לישראל ולסיני. האוכלוסייה העולמית שלו כולה נמצאת שם, והם חוטפים חזק. גם אם המחילה היא מתחת לפני הקרקע, כשיש שריפה, אז המריונים נפגעים.
כן.
זוחלים ממינים שונים, כולל הלטאה הכי גדולה בארץ, הכוח האפור, שזה לטאה.
יש בישראל לטאת כוח?
יש בישראל לטאת כוח. כן.
מה הגודל שלה?
היא מגיעה למעל מטר ולמשקל של 2-3 קילו.
כך אפשר להתעכל בה? זו לטאה שחצי דינוזאור כזה.
לטאה מדהימה. אני מסתובב הרבה בשטח ונתקלתי רק פעמים ספורות.
וואו.
אין הרבה כאלה והם מדהימים ומיוחדים. ולצערנו אזור הטרור העפיפונים זה לב בית הגידול שלה. והם חוטפים נחשים נדירים ממינים מסוימים, וכמובן הציפורים שמקננות בשטח. הבעיה העיקרית היא שעכשיו אנחנו בעונת הכינון. עכשיו ציפור בונה קן, מטילה ביצים, גוזלים בוקעים, יש איזושהי תקופה של בין מספר שבועות לכמה חודשים בודדים, שבהם בעצם הביצים והגוזלים נשארים בקן עד שהם פורחים. וגם אם אמא ואבא מסוגלים לברוח, מי שנשאר בקן בשטח שנשרף, אללה ירחמו. אז יש פגיעה משמעותית בעולם החי.
פריצת דרך בתחום האנרגיה. חוקרים מהטכניון פיתחו טכנולוגיה שבאמצעותה אפשר להפיק אנרגיה ומימן מחיידקים. המחקר פורסם בכתב העת המדעי Nature Communications ונערך על ידי חוקרים מהטכניון בשיתוף פעולה עם דוקטורנטים מגרמניה וממכון ויצמן למדע על הפקת אנרגיה מחיידקים. אנחנו רוצים לדבר עם מי שאחראי לפריצת הדרך הזו, דיקן הפקולטה לכימיה בטכניון, פרופסור נועם אדיר. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, בוא ספר לנו איך אפשר להפיק אנרגיה מחיידקים.
טוב, אנחנו עובדים עם חיידקים שמכונים סיאנובקטריה, הם חיידקים שעושים פוטוסינתזה בדומה לצמחים, גדלים בכל העולם, במים, במדבר, בשלג, ובעצם הם מעבירים זרם חשמלי בתוך הממברנות שלהם, ואנחנו בעצם מצאנו שאפשר להשתמש להם בהם בצורה יחסית פשוטה, ולחבר אותם ללא שום צורך בחיבור כימי לאלקטרודות, ולהפיק מהם את הזרם החשמלי. הזרם החשמלי יכול בעצם לשמש ליצירה של מימן. אז אנחנו מקבלים בעצם את התמרה של אנרגיה הסולארית, השמש, למימן בסופו של דבר. מה שייחודי בפרויקט שלנו זה שמצאנו שהחיידקים בעצם חיים. מכיוון שהם חיים, אז הם גם מתקנים את עצמם, הם בעצם יכולים להמשיך ולהפיק את ה... ניתן להפיק מהם את האנרגיה באופן מתמשך. וגם מצאנו שיש חיבור בין מערכות שונות בתוך החיידקים שעוזרים להפקת האנרגיה. היו פה עוד הרבה הפתעות תוך כדי העשייה הזאת. ואני רוצה לציין שכל העבודה היא שיתוף פעולה של שלוש פקולטות בטכניון. יחד איתי עובדים פרופסור גדי שוסטר מביולוגיה ופרופסור אבנר רוטשילד מהנדסת חומרים ודוקטורנטים מהטכניון ושותפים באמת מגרמניה ומכון ויצמן.
אוקיי, אנחנו רוצים להבין באמת את התהליך. הזכרת שהשימוש הוא בחיידקים שמסוגלים לבצע פוטוסינתזה. אנחנו מכירים את המושג הזה, או בעברית הטמעת אור, של לקחת אור כלשהו, או לקלוט אור ולהפוך אותו לאנרגיה. זה מה שקורה ברוב הצמחים שאנחנו מכירים.
בהחלט נכון.
נכון, אבל אתה אומר שיש חיידקים שגם מסוגלים לעשות את אותו תהליך.
בהחלט נכון. האמת היא שהחיידקים הם מאוד נפוצים, והם בעצם ברמה הגלובלית עושים יותר פוטוסינתזה או לפחות באותו מידה כמו הצמחים וכמו עצות ירוקות. יש עוד אורגניזמים שעושים פוטוסינתזה. החיידקים האלו הם קדומים, שם בעצם התפתח לראשונה הסוג הזה של הפוטוסינתזה. הוא אגב מקור בסופו של דבר של כל החמצן שאנחנו נושמים.
כן, נזכיר באמת למאזינים שלנו שהציאנו בקטריה שמדי פעם מחכבים כאן בתוכנית שלנו, מדובר בחיידקים שהם אלה שיצרו את כמות החמצן שכרגע נמצאת באוויר, ובזכותה הם בעצם יצרו אסון אקולוגי עבור חלק מהיצורים, אבל אנחנו נהנים מהעובדה שהאטמוספירה מלאה יחסית בחמצן. זה בזכות אותם חיידקים.
בהחלט נכון, בהחלט נכון. זה מראה את היכולת של הביולוגיה בעצם לעבוד ברמה הגלובלית ולשנות בעצם את העולם. אם מישהו חושב שאי אפשר שאנחנו נשנה את העולם במקנה גלובלית כי הוא כל כך גדול, אז זה לא נכון. יצורים חיים בהחלט יכולים לשנות את העולם.
לשנות את העולם. עכשיו, אני מבין ששוב, הזכרת שמעורב פה משהו חשמלי. זאת אומרת,
נכון.
אז בוא ספר לנו על העניין החשמלי שבסופו של דבר הופך למימן, כי אני חושב שהנקודה הזו היא לא טריוויאלית.
אוקיי. אז תראה, עקרונית, מימן, קודם כל, הוא דלק יוצא מן הכלל לכל דבר שאנחנו רוצים להשתמש. אוקיי, כי כאשר סופים את גז המימן, מקבלים מים, אז הוא גם נותן לנו אנרגיה, כמו דלק באוטו, כמו פחם, כמו גז. אלא שהתוצר הוא פשוט מים. אז איך מקבלים מימן? ניתן למשל זרם חשמלי פשוט לעשות מה שנקרא אלקטרוליזה, ואז מקבלים באמת מימן וחמצן. אבל זה עולה הרבה כסף, החומרים שעושים את האלקטרוליזה הם יקרים, וצריך להשתמש באיזשהו מקור חשמלי. אנחנו בעצם מנצלים את העובדה שהשמש, כאשר השמש נקלט על ידי החומר הפוטוסינתטי בתוך החיידק, אנחנו מייצרים חומרים שהם עתירי אנרגיה, שהם ניתנים לשילוב עם חומרים שקולטים אותם, ובעצם קולטים את האלקטרונים שבהם, וזה בעצם יוצר זרם חשמלי. לזרם החשמלי הזה אנחנו יכולים להעביר אותו ולעשות בעצם את אותו חיזור של המרכיב האטומי של מימן כדי לייצר מימן מולקולרי. אני יודע שזה קצת נשמע מסובך, זה שונה קצת מהאלקטרוליזה, אבל בסופו של דבר זה מאוד דומה. אנחנו בעצם משתמשים באותם המרכיבים כדי לקבל גז מימן. כמובן שאפשר להשתמש בחשמל באופן ישיר, אבל מכיוון שהתרבות שלנו מאוד מחוברת לשימוש של דלק, אז דווקא היצירה של מימן יש בו מידה מסוימת של היגיון.
אוקיי, אז אנחנו נהנים מהמימן. האם מדובר בכמות משמעותית? כי בדרך כלל כשמוצאים מקור אנרגיה חדש או דרך חדשה להפיק אנרגיה, הבעיה היא בדרך כלל שמדובר בכמות קטנה יחסית לכמות שאנחנו זקוקים לה.
אתה בהחלט צודק, ועדיין אנחנו לא במקום שאנחנו יכולים לומר שאנחנו הולכים להחליף את מקורות האנרגיה הקלאסיות. אנחנו רוצים בעצם בעבודה שלנו, שהיא עבודה של מדע בסיסית, להראות כמה דברים. אנחנו רוצים להראות שניתן באמת, קודם כל, לעשות אנרגיה מאוד ירוקה. האמת היא, זאת האנרגיה הכי ירוקה שיש. אנחנו רוצים להראות עקרונות שבהם אולי אפשר ליישם אותם גם במערכות גדולות יותר. והאמת היא שאנחנו היום שוקדים באמת על המשך הפיתוח של ההבנה של המערכות האלו, כדי לנסות באמת לבחון כמה ניתן אולי בסופו של דבר להפוך את הדבר הזה למשהו שהוא באמת יישומי. אבל המקור של העניין שלנו היה קודם כל לנסות לראות האם אנחנו בכלל מסוגלים לעשות סוג כזה של עבודה.
טוב, זה באמת נשמע כמעט מדע בדיוני ומרתק. אני רוצה להודות לך, דיקן הפקולטה לכימיה בטכניון, פרופסור נועם אדיר, תודה לך.
תודה לך.
ושוב נזכיר שהמחקר הזה נערך על ידי חוקרים מהטכניון בשיתוף פעולה עם דוקטורנטים מגרמניה וממכון ויצמן למדע, ויחד עם פרופסור נועם אדיר שהוא דיקן הפקולטה לכימיה בטכניון פעלו גם פרופסור גדי שוסטר מהפקולטה לביולוגיה, פרופסור אבנר רוטשילד מהפקולטה למדע הנדסה של חומרים בטכניון, ושיתוף פעולה עם דוקטורנטים רבים. אז שוב תודה לך. ואנחנו חוזרים למה שמתרחש בעוטף עזה, בנזקים שנגרמים עדיין, ודאי נגרמו לעולם החי. בואו נדבר על, אנחנו מדברים עם הצפר יונתן מירב מהחברה להגנת הטבע, בואו נדבר על עופות דורסים שוודאי נמצאים שם באזור הזה.
נכון מאוד. האזור, מכיוון שמדובר בשטחים גדולים מאוד, עם בית גידול מעורב, גם שטחים טבעיים, מרבדים גדולים של רותם המדבר וצמחייה חצי מדברית אחרת, ובמקביל יערות נטועים גדולים של קקל, כמו יער בערי ואחרים שכולנו מכירים מהחורף, ממרבדי הקלניות המרשימים וכולי, האזורים האלה מאכלסים מספר מינים של עופות דורסים. הבעיה עם עופות דורסים, שוב, הבעיה בהקשר הזה, זה שיש להם עונת כינון מאוד מאוד ארוכה. כלומר, הם בונים קן גדול, לוקח זמן עד שהגוזלים בוקעים ופורחים מהקן.
תגדיר לנו עוף דורס, זאת אומרת, מה הופך עוף לדורס?
ההגדרה הקלאסית היא עוף שצד בעצם ודורס את תרפו באמצעות הרגליים, התופרים.
זאת אומרת, שלקחו מונח מתחום, סלח לי, אסוציאציה תאונות דרכים, ופתאום זה נראה לא קשור, אבל אני מבין שיש עוד משמעות למילה הזו, כן.
נכון, בדיוק. דריסה זה בעצם עצם הפעולה של צייד מלמעלה באמצעות הרגליים. התופרים, שזה בעצם החלק החזק והמאיים בגופם של עופות דורסים.
רק נזכיר שמדובר ביצורים מהיפים בטבע, ויצורים נכון. שיש להם יופי.
יש להם יופי, יש להם, הם תמיד הרשימו את האנושות, כן, פולקלור,
תמיד.
עניינים.
זה היו סמל ל.
נכון, כן. סמל ל, ועד היום. חלק גדול מחולצות הנבחרות במונדיאל, תשימו לב שיש כן. נשר או אייט. בכל מקרה, האזור, אני אדבר על שני דורסים עיקריים, אחד זה החיוויאי, חיוויאי זה עית שמתמחה בצייד של נחשים, חיוויה בערמית נחש, חיוויאי עית הנחשים, זה אחד הדורסים הגדולים שמקננים בישראל, והוא מקנן במרחב הזה של עוטף עזה, מערב הנגב, ויש לו עונת כינון ארוכה מאוד, הוא מטיל ביצה אחת, בשונה מהרבה ציפורים אחרות, הוא בחר באסטרטגיה של לגדל גוזל אחד ולקחת וואו. את הזמן. יש הורות מאוד מאוד איכותית. וחיוויים מקננים על עצים נמוכים, כאלה ואחרים, וכששריפה פוגעת...
זהו, מה קורה באמת כשעץ נשרף, כשהקן נמצא עליו או בו?
זה מה שקורה. מה שקורה זה הגרוע מכל, לצורך העניין, לאותו גוזל צעיר או ביצה. אין לו שום יכולת בעצם לברוח. ההורים חגים בחוסר אונים מעל האזור שנשרף, ובזה זה נגמר. אני חייב לציין שבאזורים אחרים, כמו שפלת יהודה ודרום מישור החוף וגם בצפון, חיוויים מקננים ונעשות פעולות בעזרת רשות הטבע והגנים של פיזור של חומרים מעכבי בעירה סביב עצי כינון וכדומה, בגלל שגם בלי טרור האפיפונים יש הרבה מאוד שריפות בישראל מסיבות כאלה ואחרות, ובגלל עונת הכינון הארוכה הזאת, אז חיוויים נפגעים קשה. חוץ מחיוויים, מין נוסף, עקב איתי, עקב זה גם דורס גדול ומרשים, עם עונת כינון ארוכה של חודשיים כמעט של שהות של הצעירים בקן, עד שהם פורחים בעצם לעצמאות, ולצערנו, עונת הכינון הזאת היא בדיוק עכשיו, אביב לתוך הקיץ, וואו. והם חוטפים חזק. באותו הקשר, גם דיברנו על הזוחלים. הזוחלים מהווים מרכיב מזון מאוד מאוד חשוב לעופות דורסים. חיוויים, כשמו כן הוא מתמחה בציד של נחשים, לטאות.
שהזכרת בערבית נחש, נכון?
בארמית, כן.
בארמית אמרת? בארמית. אני שמעתי ערבית. אוקיי.
ובעצם ברגע שהשטח נשרף וזוחלים רבים נפגעים, אז בעצם זה פוגע בכל המארג, בכל המערכת האקולוגית, ודורסים רבים, זה גובה מחיר.
כן, אני משער שרבים מכם מזהים את הפתיח של ה... זו לא סדרה בת אפילו, אלא סדרה בתוך סדרה, בתוך משפחת סימפסון. הסדרה של היצ'י אנד סקרצ'י, הדבר הכי קרוב שמצאנו לעכבר. כן, אנחנו רוצים לדבר על עכברים. שימו לב למחקר הבא. עבור רוב האנשים יש קשר הדוק בין מתיקות לבין תחושת עונג. מתוק נחשב לטעם חיובי, אפילו לתיאור של משהו חיובי בחיים, מר שלילי, בהתאמה כמובן, וזו אגב אחת מהבעיות של האכילה של כולנו, דברים מתוקים יתר על המידה. במשך שנים ניסו מדענים להתחקות אחר הקשר הזה והביטוי שלו במוח, שימו לב לזה, מדענים אמריקאים מאוניברסיטת סטנפורד ואוניברסיטת קולומביה הצליחו לנתק את הקשר המוחי בין תפיסת הטעם המתוק לבין העונג שהוא מסב לנו, לא ממש לנו, כי הניסוי בוצע עד כה, כפי שאמרתי, בעכברים. אבל חוקרים מקווים שבעתיד המחקר הזה יועיל בפתרון בעיית האכילה של בני האדם מתוק, מתוק, מתוק. שלום לדוקטור עופר יזהר מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז בוס, אם תוכל לספר לנו קודם כל, איך הקשר הזה מתבטא? אנחנו מבינים שיש לנו ככל הנראה בלוטות טעם בלשון שמעבירות איזשהו מידע שמדובר במשהו מתוק, אבל למה זה כל כך טעים לנו?
אז זאת שאלה מצוינת, ובאמת זאת השאלה שהחוקרים האלה יצאו לענות עליה. ומה שהם בעצם גילו זה שיש אזורים שונים במוח שמקודדים את הזהות של הטעם ואת הערך שלו, ובעצם מה שהם עשו זה הם התחקו אחרי הקשרים בין האזור שמייצג את הזהות לבין האזור שמייצג את הערך, ומצאו בעצם שמדובר בשני אזורי מוח שונים.
זאת אומרת, בוא תנסה להגדיר לנו מה קורה בכל אזור.
אז בעצם המידע שמגיע מבלוטות הטעם שהזכרת עובר כמה תחנות של עיבוד בדרך למוח, וכשהוא מגיע למוח הוא מגיע לאזור שנקרא העונה האינסולרית, אזור בצד של המוח, שבעצם שם מיוצגת הזהות. יש שם נוירונים, תאי מוח, שמגיבים בכל פעם שאנחנו תואמים משהו מתוק או משהו מר, והנוירונים המתוקים נמצאים באזור קצת שונה מהנוירונים המרים. אבל בעצם שתי הקבוצות האלה של הנוירונים מדברות עם אזור שנקרא אמיגדלה, והאמיגדלה, כמו שהרבה אנשים מכירים, הוא אזור שמזוהה עם רגש, האזור שמייצג רגש, ופגיעות באמיגדלה גורמות לפגיעות רגשיות. מסתבר שהחיוות של הנוירונים המתוקים והנוירונים המרים בעצם מחוברים בצורה שונה לאמיגדלה. אחד מהם, הנוירונים המתוקים, מחוברים לאזור שאחראי על אסוציאציות חיוביות, והנוירונים שמופעלים על ידי תאמר בעצם מחוברים לאזור קצת שונה שאחראי על התגובות שלנו לדברים רעים. ככה שזה בעצם אומר שיש משהו שהוא מובנה בתוך המוח שבנוי לגרום לאסוציאציות חיוביות כשאנחנו תואמים משהו מתוק.
אני משער שהסיבה לכך היא אבולוציונית, זו תכונה או קשרים ששרדו כי זה הועיל לנו באבולוציה, אני משער.
נכון מאוד, אנחנו בעצם עברנו אבולוציה לחפש ולאגור קלוריות, נכון? כי לא תמיד היה כל כך קל ללכת לסופר ולקנות חטיפי בריאות או דברים מתוקים אחרים, וחיות בעצם צריכות למקסם את כמה קלוריות הן מצליחות למצוא ולצרוך, ולכן הדברים האלה הם כנראה מה שנקרא hardwired.
אוקיי, לכן הדברים האלה מקושרים ביניהם, אבל היום אגב זה משהו שהפך להיות שלילי, כי שוב, הבעיה היום היא דווקא עודף קלוריות.
נכון, אנחנו חיים בעולם שהוא כבר די רחוק מהעולם שלתוכו עברנו אבולוציה בעצם.
כן, ואולי אתם פה פועלים כעוד שלב באבולוציה, והנה אתם פועלים לנתק את הקשר הזה.
אנחנו בעצם מנסים להבין איך המוח מייצר קשרים, איך הוא מייצג אינפורמציה. אלה שאלות מאוד כלליות בעצם בחקר המוח, שרק עכשיו מתחילים, יש את האפשרות בעצם לענות עליהם.
אתה יודע מה, זה באמת מעלה שאלה מצוינת, כשאני מרגיש טוב, איך זה, או לא מתוק, אלא את תחושת העונג שהמתיקות הזו גורמת לי, איך זה מתבטא במוח שלנו? איך המוח מקודד? או איך נראית התוכנה של משהו טוב במוח? זו מערכת כימית? זו מערכת חשמלית?
אז כנראה שגם וגם. יש נורוטרנסמיטר, חומר, מולקולה קטנה שנקראת דופמין, שמקושר גם ללמידה, אבל גם באמת לתחושת עונג הזאת. כשאנחנו מרגישים עונג, יש נוירונים מיוחדים שמשחררים את הנורוטרנסמיטר דופמין. הנוירונים האלה גם מופעלים למשל בתגובה לגירויים חיצוניים, כמו למשל סמים גורמים לשחרור מאוד נרחב של דופמין במוח, אבל גם גירויים שהם באופן טבעי גורמים לנו עונג, גורמים לשחרור של דופמין, וכנראה שזה חלק מהעניין.
גם סמים וגם לייקים בפייסבוק.
נכון מאוד, כן. גם כשאנחנו מרוויחים כסף למשל.
נכון.
כל הדברים האלה בעצם מיוצגים, זה המטבע שמייצג בעצם עונג במוח, והוא מופעל בתגובה לסוגים שונים ומגוונים של תחושות חיוביות.
טוב, זה כמובן מרתק. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, דוקטור עופר יזהר מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן. תודה לך.
תודה לכם.
ואנחנו עוברים הישר לפינה הכל אפשרי, הנה השטיחון המוסיקלי שמזוהה איתה, וגם עם עוד כמה סדרות בסרטי קולנוע. כן, במסגרת הפינה הכל אפשרי, בכל שבוע כוכב הרדיו של כאן, תאגיד השידור הישראלי, אריה גולדנברג, מביא לנו חפיצים יוצאי דופן, חידושים מעולמות הרפואה והטכנולוגיה ושלל גימיקים, והיום אריה הבאת לכאן אורח שמבטיח לחולל מהפכה בענף התעופה.
בענף התעופה, ושלום לעמית רגב.
שלום.
מאיזה חברה אתה?
עם חברת קולוגו.
כן, ואנחנו היום מדברים על חצי רחפן, חצי מטוס. משהו שאם הוא יתפתח, חבל על הזמן, מה זה יכול להביא.
אני רק רוצה לומר למאזינים שאני אצלם באינסטגרם שלי את הרחפן המטורף שהבאת לכאן, כי חבל, לא רואים ואנחנו ברדיו. יש כאן רחפן שמונח על חצובה, נכון, לתלת רגל?
זה יותר כלי טייס, מה שרחפן.
כלי טייס. אוקיי, אני קשה לי לזהות. אני מכיר מטוס, רחפן וכל מה שבאים.
זה משהו היברידי למעשה.
אוקיי, אז אריה בוא תוביל את השיחה, בבקשה.
אז עמית, במה מדובר? אנחנו יודעים על באמת מסוקים שהם צריכים איזה מסלול כדי לרוץ. כאן אנחנו מדברים על משהו שמתרומם ככה, כמו שהוא.
נכון, זה כלי טייס, למעשה מטוס שממריא ונוחת אנכית. היום יש שני סוגי כלי טייס בעיקר בעולם התעופה, שזה מסוק ורחפן. ומטוס, סליחה, אם המסוק היה מספיק טוב, אז לא צריכים את המטוס וההפך. בגלל שמטוס לא מסוגל להמריא אנכית, אז עדיין...
רגע, יש אבל, אני זוכר שלצבא ארצות הברית, יש מטוסים שמצליחים להמריא...
זה נכון.
נכון?
הכלים האלה קיימים, הבעיה היא שהם מאוד מוגבלים בתנאי רוח.
בתנאי רוח, אוקיי.
בגלל שהכנף שלהם היא הופכת למפרס בזמן הריחוף במקום, והרוח לא מפריעה...
אז אתה אומר שיש יתרון למסוק שהוא מצליח להמריא מהמקום, נכון? ויש יתרונות במטוסים, ואתם מנסים לשלב.
לא, ברגע שמטוס ממריא אנכית, הכנפיים לא משמשות לתעופה, אלא הן מפריעות. וככה בזמן שיש רוח, יש מגבלה גדולה בהמראה.
אוקיי.
וכאן הכנף היא ממש כלילה, זה כמו איזה קלקר.
כנפיים חופשיות.
אנחנו רואים כאן כלי טייס, נכון? עם כנפיים שמצליחות להסתובב או שמסתובבות 360 מעלות?
נכון.
אוקיי.
בזמן שיש רוח, בזמן הריחוף,
כן.
אז הכנפיים מתיישטות במצב כזה שהן במינימום גרר, וככה הן לא מפריעות לבקרה של הכלי ולעצב אותו במקום.
והכלי הזה הוא יותר מסוק או יותר מטוס?
הוא מויד לטווחים ארוכים, לטווחים של 100-150 קילומטר, וגם מסוגל לרחף במקום. הרעיון הוא שהרחפנים של היום הם טסים מעט זמן, משהו כמו חצי שעה, זה כבר מסוגל לטוס שעתיים.
על מה זה עובד?
זאת אומרת, הכנף מאפשרת לו להיות יותר יעיל אנרגטית.
תגיד, על מה זה עובד?
הכלי הזה הוא מונח חשמלית, אבל גם אפשר להגדיל אותו לקנה מידה שיוכל לשאת בני אדם, ולהיות מונה על ידי אנרגיות אחרות.
למה זה מיועד?
לכלים האלה יש המון, המון תפקידים ויכולות. מדברים על, כמובן, משלוחים. מדברים על שמירה. הכלי זה מסוגל לבצע שמירה אוטונומית סביב יישובים, דוגמה.
אז שוב נזכיר למאזינים שלנו, מדובר בכלי טייס, נכון שהוא אוטונומי, כרגע הוא לא בגודל שמאפשר הסעה של בני אדם או הטסה של בני אדם, אבל היתרון בו שהוא מסוגל להתרומם מהמקום, נכון? הוא מסוגל להתחיל את המעוף שלו, את הטיסה שלו מהמקום,
גם
כמו
רוח,
מסוק, כן. גם בתנאי רוח קשים, גם מטוסים שמסוגלים לעשות, לדעתי, הרייר או משהו שנקרא מוגבלים. כך, מוגבלים, ובעתיד אפשר לקחת את הטכנולוגיה הזו וליישם אותה במתוס עושים גדולים.
נכון.
וואו.
תגיד זה. אגב, כן. אגב, הכלים משמשים באפריקה היום להובלת של מנות דם למקומות נידחים והצלה, נגיד, אנטיבנום נגד נחשים. מדחת יוסוף היה חי היום עם מעט הכלי הזה, כי אפשר להוביל לו מנות דם בלי להיכנס רגלית.
וואו.
מהפכני.
כן. תגיד, אנחנו יודעים שבאוויר יש כיסי אוויר. איך נקרא לו רחפן, בכל זאת, איך הוא מתמודד עם זה?
שוב, בזמן טיסה העניין פחות בעייתי, כי יש שליטה אווירודינמית בכלי, בכנפיים. בזמן העמידה במקום, היות וזרמי האוויר יכולים להגיע מאחור, אז פה כל העניין, שכנפיים מסוגלות להסתובב, וכך הן לא מפריעות לבקר של הכלי, והוא מאוד יציב, גם בתנאי רוח חזקים. מה שקורה במטוסים אחרים מסוגו, אז הדבר יכול להיות קטלני, יכול לרסק אותם, והנחיתה גם לא מדויקת, הוא יכול להיסחף תוך כדי הנחיתה, כן. ולגרום לנזקים.
אתה סיפרת לי, עמית, בשיחה מוקדמת, שחקלאים יכולים להשתמש בזה, באיזה צורה?
היום, משהו שנקרא חקלאות מדויקת, על ידי צילום האוויר, עם מצלמות מולטיספקטרליות באוכרי גל שונים, אפשר לראות את המצוקה של הצמחים, עוד לפני שהיא נראית בעין, ובכך אפשר לתת טיפול נקודתי ברגע שמזהים בעיה, וחוסכים הרבה כסף גם בריסוסים וגם בהדברות וכל ה...
כן, דברים כאלה. תגיד, אנחנו היום בזמן של אפיפוני תבערה, האם הדבר הזה יכול להתמודד עם האפיפונים?
יש מספר אפליקציה שאפשר לבצע איתם.
אפשר להילחם אבל באפיפונים באמצעות הכלי הזה?
אפשר, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות עם הכלי.
זה נשמע כלי שעדיף שלא יהיה בידי מי שמנסים לפגוע בנו, לא?
לגמרי.
אתם לא עובדים בשיתוף פעולה. אני רק בודק, כי לאחרונה יש דיבורים על מרגלים.
למרות שסבר את האוזן, יש הרבה שימוש ברחפנים בתחום של הברחות וכאלה, כן, אבל...
אנחנו משערים שכן, כן, ודאי.
שם זה כבר פורח.
תגיד, מה לגבי העתיד? מה אתם מתכננים?
שוב, להרחיב את הפעילות שלנו, אנחנו מבצעים מספר פיילוטים בשנה האחרונה, שמאוד מצליחים.
זה התחום היחיד שבו פיילוט זה באמת פיילוט, נכון? כי אנחנו בתחום הטלוויזיה גנבנו את זה, וגם באופן כללי גם בתחום המדע. אוקיי, רק לסיום באמת, אתם מתכוונים באמת להעביר את הטכנולוגיה הזו גם לכלי טייס אזרחיים, נכון?
זה החלום שלנו. אנחנו מאמינים שנראה הרבה כאלה מעל הראש בעתיד, במיוחד ככל שהאנרגיה תהיה, החשמלית תהיה יותר ויותר קלה.
וואו.
ככל שאני חושב על זה, להעביר מנות דם למקומות שצריך במהירות, זה יכול להיות יעיל מאוד.
תדמיינו את כל הכבישים שהם בדו-ממד, הם יהפכו להיות תלת-ממדיים ודמיוניים, כמה מקום זה יחסוך על האדמה, אם זה נדלן, אם זה לפארקים, מקום אספלט, כן. בינו באוויר.
רק תגיד עוד דבר אחד, איך מפעילים את זה? זה מרחוק או שיש לזה בפנים פיקוד בקרה?
אפשר לשלוט בו מרחוק, הוא גם יכול לטוס אוטונומית לגמרי על ידי זה שמכניסים לו תוכנית מראש, אפשר לשלוט לו תוכנית באוויר תוך כדי טיסה, אם יש תקשורת איתו, אבל תיאורטית הוא יכול לעשות את העבודה לבד, יש גם משימות שיש עיבוד תמונה, ואז אפשר לזהות אנשים במקרה של שמירה, ואז הוא מטריע לבד, והוא עושה פעולות לבד.
כמה זמן הוא יכול לשעות באוויר?
כלי יכול לשעות בסביבות השעתיים, שעתיים וחצי, תלוי בנהטיסה שלו, כמה הוא מטפס.
יפה, יפה מאוד, עמית רגב, באמת תודה רבה לך שגם באת מרחוק וגם הבאת לנו את הדגם הזה. חמוד מאוד, ממש נחמד. תודה.
כן, די מדהים, תודה לכם ותודה גם לך, אריה גולדנברג, על הפינה הזו. אנחנו נשמע שיר וננסה להוציא מכאן את כלי הטייס בלי לגרום לו נזקים, כי הדלתות כאן לא מאוד.
אולי שרחף, אולי.
אתה יודע מה, פתח את החלון, הנה, עורך התוכנית רז, ותעיף אותו מהחלון, נראה למטה מתהלך לו. מיד אחרינו בשעה 9 משודרת התוכנית גם כן תרבות שמרגיש גואל פינטו בתל אביב. גואל, אתה כרגע נמצא בתל אביב בשיעור גגה המוני בשיטת נהרין. מה קורה אצלכם בתל אביב? מה זה הדבר הזה?
שלום דודו.
מה זה?
אני בדיוק על הראש.
עושה תנועות.
עושה תנועות.
וקוראים בזה גגה.
רוקד. צריך לומר, כן, אם כבר העלית את זה, זו שפת מחול שאוהד נהרין המציא, שפה שיותר ויותר מתקבלת.
כן, סרט דוקומנטרי מצוין על זה. נכון. ומכאן ההובלה.
שהאחים מימן כמובן עשו את הסרט הזה. שלום דודו, כן, כבכל יום בין 9-11 אנחנו עם גם כן תרבות. אתה יודע, אנחנו בשבועות האחרונים עוסקים רבות בוועדת הקרנות שמינתה השרה רגב. ניתן רקע, כי אתה בוודאי יודע, ואולי המאזינים שלנו...
אתה בוודאי יודע, זה שם התוכנית.
קצת פחות אולי יודעים. השרה רגב לפני כשנה וחצי עלתה אל בימת פרסי אופיר, והודיע כי הדרך בקרנות הקולנוע מחלקות את התקציב שלהם, לא מוצאת חן בעיניה. היא טענה כי הגיעו למשרדה תלונות רבות. היא טענה כי אין צדק חלוקתי. אנשים מהמרכז מקבלים יותר מאשר אנשים מהפריפריה, וכל הדברים שהשרה רגב מאמינה בהם. במשך שנה וחצי ישבה הוועדה הזו על המדוכה, עדיין לא פרסמה את ההחלטות שלה, אבל ממזכר חוק שכך פורסם לו פתאום אתמול באתר הכנסת, אנחנו יכולים ללמוד כמה דברים שיעלו בהחלטות של אותה ועדה. הדבר המרכזי שיש, אנחנו מדברים על לקטורים. לקטורים הם האנשים שקוראים את התסריטים. אתה רוצה...
כן, כן, שיש להם אין סוף כוח, כי הם מחליטים איזה סרט יקרום אור וגידים, נכון, ואיזה לא.
נכון, לכל קרן ולכל תקופה יש כמה אנשים, לקטורים, שקוראים את כל ההצעות שמגיעות, כל התסריטים שמגיעים, והם אלה שמחליטים איזה מההצעות יקבל תקציב להפקת סרט. עכשיו מבקש אותו מזכר חוק, ומזה אפשר להבין שמבקש את השרה רגב, כי מאגר הלקטורים כבר לא יגיע פרטנית מכל קרן וקרן, אלא ממשרד התרבות. למשרד התרבות יהיה פול של אנשים שהם רוצים שיהיו, שישמשו כלקטורים באותם ועדות, ורק מהם יוכלו הקרנות לקחת לקטורים. דבר נוסף שעולה במזכר החוק, זה שהם רוצים, השרה רגב רוצה לתת עד 15% מכל תקציב הקולנוע. אני מזכיר שתקציב הקולנוע עומד על 80 מיליון שקלים, 15% מתוך זה, ילכו לסרטים שההגדרה שלהם הצליחו בקופות. עכשיו זה טריקי, כי המזכר חוק הזה מדבר על הצלחה בקופות, כאשר אין באמת קריטריון למה היא הצלחה בקופות. 200 אלף כרטיסים, 300 אלף כרטיסים, האם צריך...
לא, אבל איך יודעים אם סרט יהיה מוצלח בקופות? אני מנסה להבין.
לא, רק אחרי שהוא הצליח, רק אחרי שהסרט יצליח.
אז בדיעבד יממנו
אותו? אחרי שהוא הצליח, הם יוכלו ללכת.
אגב, בוא נאמר שבהיסטוריה, ככל שאני מבין, היה כאן קולנוע... מסחרי שפעל על פי כמות האנשים שהגיעו לקופות.
היה בהחלט קולנוע מסחרי עד אזור שנות ה-70-80 בישראל.
סרטים שחלקם עד היום אנחנו רואים כסרטי קלט.
כסרטי קלט, בלי ספק, של מפיקים שבאו ונתנו כסף מהבית. אנחנו כבר 50 שנים, אין לנו את הכמעט ואין לנו את הקולנוע הזה. לפעמים האחים אדרי שמים כסף מהבית, אבל תמיד זה במימון נוסף של הקרנות. עכשיו מבקשים בדיעבד לתמוך בסרטים שהצליחו בקופות. עכשיו, מהי הצלחה קופתית? אני לא באמת יודע. ובית, אם הם כבר הצליחו בקופות, נכון. למה אני צריך לממן אותם? אני, אתה, נכון. הציבור, למה אנחנו צריכים לממן את ההצלחה שלהם שוב? הכל באותו מזכר חוק, שרק הוא מזכר, כן? עדיין לא עבר החלטה, אבל מזה אנחנו יכולים להבין לאן הולכת, לאן נושבת רוח ועדת הקרנות שמינתה השרה רגב.
ואותו פול מסקרן של אנשים, איך יבחרו הלקטורים האלה, על פי מה?
על פי קריטריונים שמשרד התרבות הוא זה שיחליט עליהם, איכן הם גרים, מה הידע הקולנועי שלהם, התארים שלהם, מה אני מאמין שלהם. האם זה טריקי? כן, אבל האם השיטה הנוכחית היא לא פחות טריקית? התשובה היא לא, כי היום על פי השיטה, וזה אני אומר לך כמי שהיה לקטור בכל מיני ועדות קולנוע למיניהם, בכל מיני קרנות קולנוע למיניהם, זה מתחיל ונגמר פחות או יותר בהרמת טלפון. גואל, אנחנו מכירים את הטעם האומנותי הקולנועי שלך, גואל, אנחנו מכירים את הידע הקולנועי הרחב שלך, בוא תהיה לקטור במקום זה וזה, ותקרא...
זה לא סוד שהאשימו שנים את אותן קרנות בכך שהם גרמו לסרטים מאוד מסוימים להיוולד.
אוקיי, אז זה קשקוש בלבוש, ואני אף פעם לא אחתום על ההצהרה הזאת. זו הצהרה שחוזרת וחוזרת כמו ההצהרה שמדברת על כך שהקולנוע הישראלי הוא פוליטי מאוד. קשקוש בלבוש, הקולנוע הישראלי...
הייתה תקופה שהוא היה.
הייתה תקופה בשנות ה-90, אנחנו כבר, אתה יודע, אנחנו 30 שנים אחרי, אנחנו היום יותר קולנוע, תעשיית קולנוע שעושה יותר איסמה חתני מאשר הוא הלך בשדות. אנחנו יותר במקומות האלה.
קדה בולשיט, מה עם סרטי דינוזאורים? לא מעניין אותנו, לא זה ולא זה.
וכוכבי על, וגיבורי על, סליחה, וגיבורי על.
די, אני הולך לקולנוע כדי להנות.
אוקיי, אין כסף.
שלא יוכלו להתערב. מה?
אין כסף.
אבל היום יש אנשים, כולם טובים באנימציה.
אין. כשאנחנו מדברים על תקציב בסיסי לקולנוע הישראלי כסרט בין 2 מיליון ל-4 מיליון, אתה בקושי יכול לעשות עם זה קייטרינג.
טוב, אז אנחנו רוצים שוב להודות לגואל פינטו שחרחר כאן קרבות וויכוחים. אתם מוזמנים להזין לתוכנית המרתקת שלו גם כן תרבות מדי יום בשעה 9. הזכרת את הנזק לזוחלים והנזק לציפורים. בוא נדבר הצפר יונתן מירב מהחברה להגנת הטבע על הנזק לדבורים. שמענו על כמאה, לדעתי אתמול פורסמה ידיעה, שמעל 100 כברות נשרפו.
נכון, אני לא בדיוק בקי בנתונים של כמה כברות נשרפו, אני יודע שזה הרבה מאוד. שוב, כברות, בדרך כלל ממקמים כברות קרוב לשטחים טבעיים או חצי טבעיים, בשביל שהדבורים תעשנה את מה שהן יודעות לעשות. ועל ידי בעצם האבקה ותנועה שלהם הלוך חזור משטחים שיש בהם פרחים, בעצם מייצרות את הדבש.
אבל גם הצמחים עצמם נהנים מאותן דבורים, נכון?
בוודאי, וגם דבורים בעולם באופן כללי נמצאות בבעיות מאוד מאוד חמורות. המון המון דבורים, קודם כל יש הרבה מאוד סוגים של דבורים כמובן, אנחנו מדברים פה על דבורת הדבש הספציפית, אבל דבורת הדבש ומינים רבים של דבורים בעולם נמצאים בבעיה מאוד מאוד חמורה, והוגדרו, חלקם הוגדרו בסכנת הכחדה חריפה. וכברות טבען להיות מקובעות במקום אחד, זה הבית בעצם, והדבורים שיוצאות לשוטטות היומית שלהם זה הבית, וכשהבית נשרף, אז הנזקים, שוב, אני לא בקי בנתונים, אבל מעבר לנזקים הכלכליים, יש נזק למערכת הטבעית בסביבה הקרובה, וזה עוד אחד מרשימה גדולה של נזקים.
אז הנזק הוא כפול, גם לדבורים, גם לצמחים שזקוקים להאבקה.
וגם לדבוראי, אני חושב שזו המילה,
כן,
גם הדבוראים
נכון.
כמובן שפרנסתם נפגעה.
הדבוראי. טוב, אז דיברנו באמת על עופות דורסים, זוחלים, ציפורים באופן כללי. אולי נדבר מעט על שוב שיקום השטח, כי זו נקודה חשובה, ואנחנו כמובן שבאותה בנו תקווה שהשטחים האלה ישובו להיות ירוקים כפי שהיו עד כה, בהנחה שכמובן השריפות האלה ייפסקו או יעצרו.
אז כן, כמו שציינתי, בתי גידול שונים, לוקח להם, הם צריכים זמן שונה בשביל להשתקם. הרבה מאוד מהשטחים הטבעיים, שמורות הטבע, משתקמים יחסית מהר אחרי שריפות, אבל שוב, יש אזורים גדולים מאוד, גם ההיקף של השריפות הוא גדול מאוד, שמורות ותיקות, יערות וצמחייה מפותחים מאוד, אז ייקח זמן לראות ירוק בעיניים. אנחנו מקווים שהסיפור הזה באמת יהיה תחת שליטה, ושהטבע יוכל להתאושש בשקט.
טוב, עכשיו ברשותך אני רוצה לעבור לנושא הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו, הוא הציד הלא חוקי או הבלתי חוקי בישראל. יש היום ציד לא חוקי בישראל, ואם כן, מי הניצוד? מה הניצוד?
אז כן, קודם כל ישראל, אנחנו חיים באזור בעולם שבו ציד בכלל וציד בלתי חוקי בפרט הוא פרוע ומטורף.
כן? אני, או, כן. הייתי בטוח שדווקא כאן העניינים מוסדרים.
לא, יחזית. בישראל זה מה בישראל, שאני אומר, שאנחנו אוקיי. נמצאים בשכונה, אנחנו לצורך העניין אח שפוי בשכונה משוגעת, או דייר שפוי בשכונה משוגעת, ברחבי המזרח התיכון, אגן הים התיכון, ומקומות נוספים, הצייד הוא מאוד מאוד פרוע, וזה מהקטן עד הגדול, גם ציפורים וגם בעלי חיים גדולים. לדוגמה, מינים כמו צבי ארץ ישראלי או יעל, שאנחנו רואים כשאנחנו נוסעים דרך מצפה רמון או בקבר בן גוריון בשדה בוקר, אנחנו רואים יעלים מסתובבים לנו בין הרגליים.
זה תמיד מדהים שזה משהו שמסתובב חופשי.
זה תמיד מדהים, ועוד יותר מדהים שזה מה שאנחנו רואים פה בישראל, זה עיקר האוכלוסייה העולמית של המינים האלה. המינים האלה נמחקו כמעט לחלוטין ממדינות שכנות.
כי מה, מה, מה רצו? צדים אותם ואוכלים אותם?
צדים אותם.
סוחרים בהם?
בעיקר צייד לצורכי מזון באמת. ואנחנו בישראל נעשית עבודה רבה מאוד. אין פה כמעט צייד מוסדר של יונקים, כמו שמקומות אחרים, כמו צפון אמריקה לדוגמה, ששם זה נפוץ מאוד להוציא רישיון וללכת לראות בדוב. או באיילים למיניהם, וזה מוסדר. פה אין כמעט צייד מהסגנון הזה, אבל בהחלט יש צייד בלתי חוקי, כשהמטרות הן מגוונות, צבעים נפגעים מזה, דורבנים, זה משהו שאנשים אוהבים לצוד, וכמובן ציפורים בהיקפים כאלה ואחרים. עיקר הצייד הבלתי חוקי בישראל בכלל נעשה ברשות, בשטחי הרשות הפלסטינית. עלתה כתבה בשבוע שעבר מרתקת של אוהד חמו על העניין הזה.
מה צדים שם ברשות הפלסטינית?
צדים שם מתמקדים בדברים כמו צבי, דורבנים, ציפורים כמו חוגלות, שבעבר היו מותרות לצייד בישראל, אבל הוצאו, כיום הם חיה מוגנת שאסורה בצייד. פשוט מאוד, קשה מאוד לפקח שם על העניינים, כמו שהפיקוח הוא עדוק יותר בשטחי מדינת ישראל. והצייד הזה הוא חמור, הוא גובה מחיר.
צייד חמור, אין מה לעשות. אני מבין שיש סיפור מעניין סביב החוכית, שדווקא הציפור הספציפית הזו, היא הפכה להיות מטרה פופולרית במיוחד עבור ציידים. דווקא חוכית.
נכון.
אמנם ציפור יפה, אבל מה הקטע איתה?
הקטע איתה שחוכית היא ציפור באמת צבעונית, ומושכת את העין מבחינה ויזואלית. זה ציפור שהייתה נפוצה מאוד בכל רחבי ישראל, בשטחים טבעיים. היא צריכה בעצם בית גידול של חוח, המילה חוכית מגיעה מכוח, מסוג הקוץ שהיה נפוץ פעם.
וואו. יש היגיון בשמות של הציפורים, וואו.
יש הרבה היגיון. מעניין. נכון, וכיום החוכיות בירידה די משמעותית, גם בגלל אותו צייד בלתי חוקי, אבל גם בגלל העלמות של בתי גידול, שזה בעצם הסיבה מספר אחת להעלמות של בעלי חיים באזורנו. עכשיו, החוכית, בתרבות המזרחית, תמיד, קודם כל, שמה בערבית זה חסון, חסון מלשון חתן. זה שם שיש בו הרבה כבוד והדר ויופי לציפור הזאת. ומה שעושים זה שציידים בלתי חוקיים בעצם לוכדים חוכיות, גם שיטות הלכידה הן נחזריות מאוד. הם לוקחים זכר של חוכית בעצם, שמים אותו בכלוב או באיזושהי מלכודת, פוגעים בו, לפעמים שוברים רגל או משהו כזה, וקריאות המצוקה שלו בעצם מושכות חוכיות טבעיות וואו. שנמצאות בשטח, כן, זה לא נעים. ואת החוכיות של אוחדים בעצם מחליאים עם ציפור כלוב בשם קנרית, והדור הבא שיוצא מההחלאה הזאת זה ציפור שנקראת בנדוק, והבנדוק הזה הוא גם יפה וגם שר יפה, והוא ציפור כלוב מבוקשת, שנמכרת במאות שקלים ליחידה. אז זה אחת הסיבות שספציפית את החוכיות צדים. אני חייב להגיד שנעשית המון עבודה של רשות הטבע והגנים וגורמי אכיפה שונים להתמודד עם הצייד הזה של החוכיות, והוא בירידה משמעותית. אבל אנקדוטה, בגלל שפעולות האכיפה גברו כנגד ציידי החוכיות הבלתי חוקיים, תופעה שהתגברה זה הברחה של חוכיות מאזורים אחרים.
אולי לכן אנחנו נתקלים בידיעות פעם בכמה חודשים על איש שמבריח במעיל, במכנסיים, בכובע.
בדיוק. בדיוק.
חוכיות או ציפורים באופן כללי, כן?
זה בעיקר חוכיות.
די.
אותה ציפור ספציפית שנזקקים לה בעצם להחלאה הזאת ליצירת הבנדוק. ואנקדוטה, כשאתה מדבר עם אנשים שהיו צדים חוכיות פעם באופן בלתי חוקי, והיום הפסיקו עם זה, הם אומרים שאחת הסיבות שהם הפסיקו עם זה, זה שקשה להם, בעצם אותם מבריחים שברו את השוק במרכאות. וכמובן שעל אף כל ניסיונות האכיפה וכו, עדיין מצליחים להכניס חוכיות, וזה בעייתי מאוד, ואנחנו מקווים שהתופעה הזאת היא
מייחן מבריחים את החוכיות, מעניין.
ממקומות שונים, ממקומות שקל יותר ללכוד אותם. היא נפוצה גם במדינות סביבנו, וכשלוכדים אותם ומצליחים בעצם להכניס אותם לפה, אז זה עדיין יוצר בעיה.
מי מאיתנו לא ישב במטוס ליד אדם לובש מעיל, מתוכו שומעים כל מיני, כן, כל מיני קריאות עזרה של חוכיות. אבל האמת שהנושא הוא עצוב מאוד.
נכון, הנושא הוא עצוב מאוד.
מתאמרים ביצורים האלה.
נכון, וציד בלתי חוקי בכלל הוא תופעה שהיא חמורה, אבל באמת נעשים מאמצים רבים להתמודד עם זה. אגב, גם בשטחי הרשות הפלסטינית נעשית עבודה, הרבה עבודה של חינוך והסברה. שוב, פחות קצת לסתות מהעניין, למשל הצבוע שכולנו מכירים, צבוע מפוספס, הטורף בעצם הכלבי הגדול ביותר שחי בישראל, שהוא נפוץ למדי דרך אגב, אנשים לא כל כך יודעים עד כמה צבועים נפוצים, כן. לשמחתנו הם נפוצים, אבל הצבוע בתרבויות ערב הוא נחשב לחיה שיש מאחוריה המון המון פולקלור רע, דרך אגב, לא עוזר כל מיני פרסומים גם בתקשורת המקומית וגם שמאדיר בעצם את השם הרע הזה שיוצא לצבועים, ובשטחי הרשות בעצם צדים, כל צבועים שרואים ניצודים די מהר, במקרה הזה זה אך ורק בכדי להרוג ופחות עם איזושהי אג'נדה מאחורה, וצבועים סובלים גם מרדיפה אגרסיבית במקומות שונים.
וואו, הכל כי פשוט מלכלכים עליהם בתקשורת.
כן, יש להם שם לצערנו רע מאוד, כן. וזה, ומיותר, כי זאת חיה מדהימה, היא הסניטר של הטבע בעצם, ואנחנו צריכים להיות ברי מזל, שוב, שיש לנו עדיין בישראל בעלי חיים גדולים, טורפים, מרשימים כאלה שמסתובבים בסמיכות אלינו, ההתיישבות האנושית, ההתפתחות בעצם, נכנסת יותר ויותר אל תוך השטחים הטבעיים שפעם היו נחלתם של בעלי חיים, והיום הם צריכים להתמודד עם...
האמת שאולי באמת נדבר בהמשך על הידיעה שפורסמה לאחרונה שיונקים מעדיפים לפעול בלילה, כי מחשש למפגש עם בני אדם, מה שהפיים בעבר את ההתנהגות של היונקים עם דינוזאורים. הבוקר נפתחת במכון ויצמן למדע, ועידה השנתית למדע ולסביבה 2018, הוועידה תתמקד השנה באתגרים הסביבתיים, תוך דגש על הקשר בין תהליכים מקומיים לתהליכים גלובליים. כשאנחנו מדברים על תהליך מקומי, הכוונה היא לכך שאנחנו נזרוק בקבוק פלסטיק לכלוב, ותהליכים גלובליים זה כבר מערב תאגידים וממשלות שצריכים וצריכות להירתם לעניין. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור רון מילוא, מהמחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע, שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
אז בוא אולי תוכל לספר לנו באמת מעבר למה שאמרתי, במה הוועידה תעסוק השנה?
אז בפעם הראשונה אנחנו עורכים בוועידה מושב בנושא של הדרך לעצמאות מהלכלוך בישראל, חדשנות ומציאות. אז זה מדבר על האתגר הזה שאולי הוא הבעיה הסביבתית שרואים אותה הכי הרבה, מה קורה כשאנחנו יוצאים מפתח הבית ורואים עטיפות של חטיפים, בקבוקים זורקים, מגבונים חד פעמים ומה לא, גם ברחובות העיר וגם כשאנחנו רוצים ללכת לפארק או לחוף הים או ליהנות בטבע. ואנחנו מנסים לכנס באמת את כל הגורמים שיש להם יכולת גם להשפיע על זה וגם שעובדים בשטח כדי לנסות לשנות את המצב הזה.
כשאנחנו מדברים באמת על לכלוך שנמצא ברחוב, זה משהו שיש לו השפעה מהותית על הסביבה שלנו? נכון, אסתטית ברור, אבל השאלה היא מעבר לכך, כי אנחנו יודעים שהבעיה האמיתית היא ברמת התאגדים וחברות ענק שמזהמות, לא?
אז אתה יודע, יש כאן כמה רמות. אני חושב שהאיכות חיים שלי, ואני חושב גם שלך, נפגעת מזה שאנחנו חיים במקום שאנחנו, אתה יודע, נאבקים עליו בשירות הצבאי שלנו, ונלחמים על החינוך של הילדים, ואחרי זה אנחנו רוצים קצת ליהנות בסוף שבוע, ואנחנו מגלים שהפארק שקרוב לנו לבית נשאר שם מלוכלך מאיזושהי מסיבה שעשו שם אתמול בערב, וזה לפי דעתי פגיעה משמעותית באיכות חיים ובחוויה שלנו. חוץ מזה שגם אפשר לבוא ולהעריך נגיד את ההשפעה של זה על, לדוגמה, על מחירי הנדלן, ואיך העובדה שחיים במקום שהוא מלוכלך, אם הוא היה נקי, כמה יותר כסף היה נחסך ומרוויחים ככה. אבל נגיד זה סוגיה אחרת. זה קודם כל אני חושב משהו שמשפיע על איך אנחנו מרגישים במקום שאנחנו חיים. וגם אחד ההבדלים הוא שלעומת כל מיני בעיות שאם מדיגות אותנו, אם זה התחממות גלובלית או מה עושים עם בוצה או כל מיני בעיות כאלה, צריך ללכת ולמצוא איזה מישהו, איזה רגולטור שיעזור עם זה, איזשהם בעיות שצריך לשנות, לעשות הצעות חוק. הבעיה הזאת היא בעיה נורא דמוקרטית. כל אחד יכול לבוא ולהחליט שאת הססל שמחוץ לבית שלו, כמו שאני עושה עם הבת שלי, כי היינו הולכים לבית ספר כל בוקר, ואני מלווה אותם, מחליטים לאמץ איזשהו שביל, ולדאוג שמעבר לזה שהעירייה מטפלת בזה, גם אנחנו דואגים לקחת אחריות.
אז בוא לרגע נשב על הנקודה הזו. אתה אימצת שביל?
נכון, מהדירה שגרים בה, לבית ספר יצחק שדה, כשאני לוקח את הבת שלי, דואגים שהאזור מסוים בתוך זה, שהוא נורא נחמד, אבל איכשהו יוצא שאנשים אוהבים להשאיר שם מקום ללכלוכים, אנחנו אומרים, את זה אנחנו נבוא ונאסוף.
זאת אומרת, אתה ממליץ לכל אחד מאיתנו לאמץ קטע קטע, אם כל אחד יעשה משהו קטן, כפי שהקלישאות אומרות, אבל זה נכון במקרה הזה, המצב ישתפר.
כן, כן, ומה שנחמד זה גם שאפשר לראות את זה, לא צריך להאמין לאיזה פרופסור ממכון ויצמן שבא עם איזשהו רעיון שאולי נשמע מפתיע, אפשר פשוט להתחיל לעשות את זה היום מחר, ומה שאני יכול להזהיר רק זה שלפעמים זה ממש ממכר. כלומר, אתה פתאום מרגיש שיש איזשהו מקום שאתה מחובר אליו במיוחד,
כן.
שאתה ככה אחראי עליו, וזה נותן הרגשה מאוד טובה, כי אתה יודע שגם אתה יותר נהנה ממנו שם, וגם אחרים נהנה מזה.
עכשיו בוא נדבר לרגע על הוועידה השנתית למדע וסביבה. הוועידה היא היום ומחר, נכון?
בדיוק.
היום ומחר, ומי יכול להגיע לוועידה הזו? כקהל?
אז כל מי שרוצה יכול להיכנס לאינטרנט ולראות את ההרצאות ואת התכנים. יש לנו אורחים מחול, יש הרבה אורחים מהארץ, ויכול לראות מה מעניין אותו. זה דורש גם הרשמה, אז אני מקווה שעדיין אנשים יוכלו להספיק, אבל יש באמת המון תחומים, זה מכסה הרבה דברים, ומי שלא יספיק להיום מחר, יכול כבר לסמן לעצמו זה שזה יקרה שנה הבאה באוניברסיטת תל אביב, אם הוא רוצה להכין את עצמו מראש.
אז נזכיר באמת לציבור, אתם מוזמנים כמובן לגלוש, לגגל, לעשות גוגל הוועידה השנתית למדע וסביבה, ותראו את התוכניה, יש שם באמת דברים מרתקים, צריך להירשם, ואנחנו כמובן ממליצים לכם גם להגיע. אני רוצה להודות לי פרופסור רון מילו, מהמחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע. תודה לך על השיחה
הזאת. אני רוצה עוד להגיד דבר אחד.
בבקשה.
מי שככה מרגיש מיואש מהבעיה, אני אגיד, באמת היום באים גם המשרד להגנת הסביבה, גם משרד החינוך, גם איגוד התעשיינים, גם מחוגי סיירות, מכל מיני מקומות לבוא ולדוש בזה. אני חושב שיחד בתוך חברה אזרחית אנחנו יכולים לדרוש שנגיע לפתרונות עם זה. זה משפיע על איך אנחנו מרגישים שאנחנו חיים כאן, ואפשר לעשות את זה.
טוב, שוב אני רוצה להודות לך פרופסור רון מילו, תודה לך על השיחה הזו.
ביי ביי.
ואנחנו חוזרים לדבר על ציפורים. נמצא איתנו כאן הצפר יונתן מירב מהחברה להגנת הטבע. התחלנו את התוכנית בשעה הראשונה כשהזכרנו את עפיפוני התבערה שמגיעים לשטחי עוטף עזה. מסתבר הצפר יונתן מירב שבקרוב, זאת אומרת, אני מבין שמנסים בימים אלה לפתור את הבעיה הזו בדרכים כמה שפחות אלימות, ומנסים אפילו לרתום את הציפורים למלחמה בעפיפונים. מי היה מאמין?
מי היה מאמין? אז כן, זה נשמע, שוב, אני לא בקיא בדברים האלה, זה ככה הגיעו לחשושים לאוזניי.
יש לנו כותרת, ציפורים מגויסות לצהל במדים?
אני לא יודע לגבי העניין הזה.
חיל האוויר כמובן?
מה שאנחנו כן יודעים זה שציפורים הם בעצם קו היסוד של המון המון פיתוחים. היה פה קודם הבחור המהנדס עם כלי הטייס המרשים הזה, שדיבר על בעצם הכנפיים והמגבלות וכולי, ואנחנו יודעים שהמון דברים שקשורים באווירונאוטיקה, טיסנאות, פיתוחים, הבסיס להכל זה ציפורים. אין בעצם אמני התעופה ושליטי האוויר.
מהם גנבנו את הפטנט. מי היה חושב בכלל לעוף?
נכון, יש לנו עוד המון מה ללמוד. ציפורים קטנות ככל הניתן.
כבר אנחנו שומעים את הציפורים צועדות במגרש המסדרים, טסות ומבצעות את ה... בדיוק, אנחנו רואים כאן את הספרה 8, תמיד איכשהו 8, לא משנה בת כמה המדינה יש 8. והנה דיסקונקי, צורת הדיסקונקי, וצורתו של תמיר צוברי, שידוע לנו מהסאונד של ישראל. כן.
אז
איך הציפורים ילחמו באמת בטרור האפיפונים?
אני לא יודע עד כמה זה ריאלי וישים. אני יכול פשוט להגיד ש...
אתה מזלזל בצהל!
חס וחלילה,
אני גייסתי כבר את הציפורים, ודאי.
כן, אני יכול להגיד שבעבר, דווקא לא בארץ, היה איזה סיפור, למשל, בהולנד לדעתי, שהשתמשו בדורסים, בעיתים מעולפים, על מנת לירט רחפנים בלתי חוקיים. כן, זה סיפור די מדהים, איזושהי יחידת משטרה השתמשה בעצם בעיתים,
עית, ממש עית.
עית לכל דבר, כן. היה סיפור של טיסנים בלתי רחפנים, בלתי מורשים בכל מיני מקומות. מישהו אמר לי שזה קשור לצילומים פיראטיים, או אני לא יודע מה. ואיזושהי יחידת משטרה פשוט לקחה עיתים ואמרה להם תקוף, ובעצם עיתים מעולפים שבעצם תפקידם היה לירט את אותם רחפנים. דורסים גדולים, עיתים, אין להם שום בעיה להתמודד.
אז איפה יחידת העיתים של צהל?
כן, אז מישהו זרק לי שלמה בעצם לא להשתמש בציפורים מעולפות לטובת העניין הזה. אז שוב, דעתי האישית בעניין הזה היא שלא צריך להשתמש בציפורים לכל דבר, ושעדיף בהרבה מאוד מקרים לתת להן פשוט להיות ציפורים ולא דברים כאלה ואחרים.
אתה יודע שהמצב הביטחוני, כולנו נרתמים למאבק, כולנו חלק ממאבק. גם הציפורים יכולות להועיל בטובן, לקחת חלק. אין צורך להשתמט, אז מה עם הציפור?
הן בהחלט יכולות לגבי רוצות, זה כבר עניין אחר. אבל שוב, זה באמת המוח היצירתי, המוח היהודי היצירתי תוקף לכל הכיוונים על מנת למצוא בעיות, למצוא פתרונות לבעיות. ומי יודע, אולי גם נלך בכיוון הזה.
אז בקרוב יש לנו כותרת, אנחנו מיד נעביר למלאכי חזקיה כותרת. בקרוב צהל יגייס ציפורים שילחמו באפיפונים, בטרור האפיפונים.
זה אתה אמרת, אני לא יודע מה מלאכי יעשה עם זה, אבל בגדול, תשמע, ציפורים זה בעל חיים מדהים, רב יכולות שיש לנו רק מה ללמוד ממנו. אנחנו עוד לא גירדנו אפילו את קצה קצהו של קצה, בעצם את כל האפשרויות, נושאי ניווט, תעופה וכולי, יש לנו המון מה ללמוד מציפורים.
זה יצור באמת מופלא.
כן, זה מדהים.
יכולת ניווט, חישה, אפילו הם מרגישים את השדה המגנטי של כדור הארץ, שטוענים נכון. שהם מנווטים באמת מכונות יעילות של ניווט וחוכמה.
נכון, אנחנו מערכות הניווט הכי מתוחכמות שאנחנו המצאנו, והיום שולטות בחיינו ביד רמה, ציפור כמו למשל סבכי ששוקל 15 גרם ויודע לעוף כל שנה מאיזושהי חצר בהונגריה או יער בסיביר לאפריקה ולחזור בחזרה.
15 גרם זה הכל?
זה הכל. כן, והוא מסוגל לנווט בעצם, תחשוב על גודל המוח שלו, ועל בעצם הוא מסוגל, וכמות החומר הגנטי שעצור שם ויכולות הניווט, הסבכי הזה אף 6,000-7,000 קילומטר בכל שנה, וחוזר לאותו עץ באותו יער בסיביר. יש לנו עוד הרבה מה ללמוד על ניווט, וציפורים יכולות בהחלט ללמד אותנו דבר או שניים.
טוב, אז ברשותך, לקראת הגיוס של הציפורים לצהל, כחלק מהמלחמה בטרור האפיפונים, נשמע את מרש צהל מההתחלה ועד הסוף. הנה תמיר צוברי כבר מצדיע למחשב במקרה הזה. הנה הציפורים לוחדות את העפיפונים. כן, ממרש צהל למקגייבר. כן, השטיחון המוסיקלי הזה הוא כמובן מלווה את כניסתו לאולפן של איש הקול ואומן האשליות הקוליות של כאן תאגיד השידור הישראלי, אייל שינדלר, ואנחנו רוצים לעסוק בצפצוף באוזניים אחרי בילוי רועש. אנחנו מתקרבים לסוף השבוע, וכמו תמיד רבבות ישראלים צפויים לפקוד את מקומות הבילוי, מועדונים רועשים, ברים רועשים ומכוניות רועשות בדרך לאותם מועדונים וברים, ואנחנו רוצים לברר מדוע אחרי שסיימנו את הבילוי הרועש, אנחנו עדיין ממשיכים לשמוע צפצופים באוזניים במשך ימים. והאם מדובר בנזק שהוא בלתי הפיך? מה זה אותו צפצוף שאנחנו שומעים? הרי הצליל הזה הוא לא קיים. אייל שינדלר נמצא כבר באולפן, שלום לך.
שלום, בוקר טוב דודו, מה שלומך?
מסוכן?
אין צפצופים. אתה לא שומע צפצופים. עכשיו, אתה שומע צפצופים.
עכשיו לא.
אז בשבוע שבר התחלנו לדבר על קטלה, איך שהאוזן שלנו עובדת, אני אתן לך תקציר כזה.
כן.
אז אמרנו שגלי קול נעים בחלל של החדר, נקלטים באפרקסת של האוזן שלנו, עוברים תעלה קצרה, מרידים את אור הטוף. מאחורי הטוף אמרנו יש חלל אטום ובתוכו יש שלוש עצמות שמחברות את אור הטוף לשבלול. והבנו שבגלל שהחלל הזה אטום, זוכר דיברנו שבגלל זה יש לחץ באוזניים וצריך... לפתוח תעלה בין האף לאוזן, כדי שהלחץ ירד, בסדר. נחזור לשבלול. השבלול הוא איבר קטן, קצת יותר גדול מגרגר אפונה, ממש כזה קטנטן חמוד. זה סוג של צינור שהולך ונהיה צר יותר ויותר, ומוגולגל סביב עצמו בצורה של שבלול.
למה הוא בנוי כך?
כי אם הוא לא היה מגולגל סביב עצמו, אז האורך שלו היה משהו כמו 4 סנטימטר, והוא היה תופס מלא מקום של מוח. זה היה נכנס לתוך הראש כזה ו... לא נראה, ככה הוא מגולגל בצד, ליד האוזן, לא מפריע.
האנטומיה מקובלת עלינו.
כן. ובתוך השבלול יש, הוא ממולא בנוזל, ויש בו גם 20,000 שערות זעירות. באמת, נשבע לך.
שערות אבל מיוחדות, נכון? אלה לא שערות כמו השערות שיש לנו על הראש.
לא, לא, טיפה יותר קטנות גם. אז זוכר, לפני רגע דיברנו על העצמות שנמצאות בתוך האוזן, אז אמרנו אור הטוף זז, מזיז את העצמות. אגב, השמות של העצמות זה עצם הפטיש, עצם הסדן והערכוף. ערכוף זה הדבר הזה שהרוכב על הסוס שם בו את הרגל שלו, הטבעת הזאת.
כן.
והן נקראות ככה בגלל שזה הצורה שלהם, גם ככה הם טיפה עובדות, הם כזה מכות אחת על השנייה, כמו פטיש וסדן. והעצם השלישית היא מחוברת לחור קטן שנמצא בשבלול, והיא עושה בעצם גלים בתוך הנוזל שבתוך השבלול.
אוקיי.
היא עושה גלים. עכשיו, הגלים האלה מזיזים את השערות שנמצאות בתוך השבלול. שבלול.
שזה מה ששומע, השערות האלה?
כל שערה כזאת מחוברת לעצב שמחובר למערכת השמיע במוח שלנו. אז בעצם שהשערות...
כל שערה מחוברת לעצב שונה, ואז למה צריך כמה שערות? מה רע בשערה אחת?
כל שערה, כל קבוצת שערות אחראית על תחום תדרים שונה שאנחנו שומעים. עכשיו...
זאת אומרת, שם עדיף לא להסתפר, כי אתה מסתפר והופך לחרש.
נכון.
וואו.
עכשיו, אחרי לילה סוער בבילוי, במסיבה, בהופעה, קורה שחלק מהשערות, שכזה זזות עם הגלים, נמצאות במצב של טראומה, ופשוט לא חוזרות למצב הנורמלי, הרגיל שלהם. הן פשוט מתעקמות כזה.
אבל זה משהו שהוא לא הפיך?
אז מה יקרה לשערה כזאת שהיא לא מתיישרת, למרות שכבר אין צילים בחוץ, היא עדיין נמצאת עקומה, מה נשמע בעצם?
זה כאילו משדר לאותו עצב משהו אחר? כן, משהו שהוא לא השמיעה, מה שאנחנו שומעים באמת.
בדיוק, המוח שלנו יחשוב שיש איזה צליל שאנחנו שומעים, למרות שהוא לא קיים במציאות.
אז זו שערה שהתעקמה באוזן שלנו.
בדיוק.
כמה דבר ונהיה, אנחנו שומעים דברים לא קיימים.
אם אתם עכשיו שומעים צפצוף, זה לא באמת. זה בתוך
האוזן שאנחנו מדמיינת. כי הייתם בבילוי, נוכלים.
בדיוק, כתבה הזאת נקראת טיניטוס, או בעברית טינטון, שמאוד יפה אגב, לתופעה מאוד מציקה. עכשיו יש שלוש אפשרויות, או שאחרי כמה זמן הסערה תתאושש, תחזור למצב הרגיל והטינטון ייעלם, נעלם.
והיא חוזרת, יש לה יכולת להשתקם?
כן, 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 בהחלט, הרבה פעמים תוך כמה שעות, אפילו כמה ימים במקרה יותר גרוע, זה חוזר למצב רגיל.
נכון.
יש מקרה שני שחלק מהסערות לא התאוששו, אבל חלק כן, ואז פשוט יהיה לנו החלשה של תדרים מסוימים, נשמע אותם פחות טוב, תדרים מסוימים.
תחום מסוים של תדרים, טווח של תדרים, אנחנו מפסיקים לשמוע.
או שומעים פחות טוב, או שכל קבוצת שערות, יש כמה שערות שחיות על כל תדר, כאילו יש יתירות קצת. אז יכול להיות גם מצב שנאבד תדרים מסוים לגמרי. אגב, זה גם קורה באופן טבעי, גם לא נמצאים במסיבות, אז עם הגיל...
זהו, רציתי לשאול באמת, אנחנו יודעים...
יש סוג של נשירת שיער כזאת, בתוך האוזן בעצם.
אוקיי.
ואנחנו בעצם מאבדים תדרים ככל שמתבגרים.
אבל יש הטוענים שאנחנו מאבדים את התדרים הגבוהים כשאנחנו מתבגרים, נכון? אנחנו שומעים פחות חד, שומעים יותר בס.
שומעים פחות גבוהים, פחות תדרים גבוהים, מה שמאוד מקשה לנו גם להבין מה מדברים אלינו, כי המובנות דיבור שלנו קשורה לתדרים גבוהים.
כן, אוקיי.
אגב, מי שסובל, בדרך כלל טינטון אמור להיעלם לבד. מה הכוונה? המוח אמור לזהות, אני שומע ציל קבוע, זה משהו לא תקין שם, בוא נתעלם מזה.
זאת אומרת, המוח מתעלם מגירוי קבוע.
בדיוק.
במקרה הזה. הוא כן שומע את זה, אבל הוא יודע להתעלם מזה.
נכון, אוקיי, אבל במקרים מסוימים, למשל שאנחנו מציעים בלחץ, או במקרים של אנמיה או דלקות, המוח לא מתעלם, ואנחנו שומעים טינטון לאורך זמן שלא עובר, זה מאוד מוריד את איכות החיים. יש כל מיני טריקים להתגבר על זה, בין השאר אנחנו שומעים ברקע עכשיו את הצליל כזה מוזר, שמכיל קצת צפצופים כאלה, כזה רעש, מעין רעש לבן, רעש כזה וצפצופים.
כן.
אנשים שסובלים מטינטון, אם ישמעו רעש כזה ברקע, זה יעזור למוח שלהם להתגבר על הטינטון ולהתעלם ממנו.
כן?
כן, יש כל מיני צלילים כאלה שעוזרים במקרים כאלה. בכל מקרה, אם ניקח איזה המלצה,
לא להגיע למקומות בילוי, נקודה.
לא להגיע, אבל להיעזר בהתאמים.
ההמלצה שלנו היא כאן מהתוכנית היא לא לצאת מהבית. עכשיו אתה רוצה...
לא, 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 לצאת מהבית, ללכת להופעות, ללכת לבלות, אני ממש בעד זה. אבל תמיד שיהיה בכיס, באוטו, בתיק.
האמת שהתאמים זה דבר מאוד חשוב.
זוג התאמים. זה עוד יותר חשוב אם אתם הולכים ילדים. יש שם מאוד פסטיבלים והופעות שהולכים כל המשפחה.
זו שאלה טובה, האם לילדים יש יכולת שיקום מהירה יותר מלמבוגרים? לא.
להפך, הם רגישים מאוד, ויכול לגרום להם נזק מאוד יחסית בקלות. ופשוט צריך לשמור על הילדים ולשים התאמים, וכיף נורא ללכת לפסטיבלים, לראות ילדים קטנים כאלה, האוזניות התאמים הגדולים האלה, כמו של המטווחים. ואתה אומר, הנה הורים ששומרים על הילדים שלהם, וכך צריך
כמה
לעשות.
כמה שזה נשמע קצת, אתה מרגיש פדיחות, אני הרבה פעמים התפדחתי, סליחה לשימוש בפועל הזה, אבל לשים התאמים באוזניים, או...
לא להתפדח בהופעות היום, הרבה פעמים...
כי הרעש הוא בלתי נסבל.
כן, אפשר גם להתקין אגב יישומון במכשיר הנייד שלכם, של מד עוצמה, level meter, יש הרבה כאלה, ואתם יכולים לראות מה העוצמה שנמצאת עכשיו בחלל, בואי נגיד, אני אתן לכם כזה מושג, נגיד, אם 85 זו עוצמה שאפשר להיות בה, נגיד, יום שלם וזה בסדר,
כן.
אז אם יש לכם, נגיד, 100, 110, אז אפשר להיות בעוצמה כזאת כמה דקות בלבד, בלי לגרור, ואחר כך נגרם נזק לשמיע.
אפשר גם אינטואיטיבית להבין שאתה מוקף בווליום בלתי נסבל, כפי שאנחנו נתקלים בשלל מקומות, באופן מוזר, דווקא מקומות בילוי, ששם אמור להיות תהליך של חיוורות ושיחה עם אנשים, מגבירים בצורה בלתי נסבלת, וזה דבר שגורם נזק. אתה אומר שהוא לעתים הפיך, לעתים בלתי הפיך, לאותן שערות רגישות שמחוברות לעצבים.
אם זה לאורך זמן, ומישהו הולך הרבה להופעות, ומבלה הרבה, והולך הרבה למסיבות, ו... מחבק רמקולים, רחמנה ליצלן, אז
אנחנו ממליצים להם לא ללכת להופעות, להדיר את עצמכם מכל מקום בילוי, אלא בספריות, שם שקט.
ספריות זה מצוין.
שקט. אנחנו נודים מעומק הלב לאיש הקול ואומן האשליות הקוליות של כאן, תאגיד השידור הישראלי, אייל שינדלר, זה היה מרתק, תודה רבה לך. בסוף השבוע, יהודים רבים ברחבי העולם יקראו את פרשת השבוע, והפעם זאת תהיה פרשת חוקת. מצטרפת אלינו מספיילרת הפרשות, מנכ"לית מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, וכותבת ומפרסמת הבלוג רגע לפני שבת, דוקטור ליאת בן דוד, שלום לך.
בוקר טוב דודו, בוקר טוב כולם.
היי, פרשת חוקת במי עוסקת?
או, אז באיזה צבע אתה רוצה את הפרה שלך דודו? בדרך כלל שואלים אותך באיזה מידת עשייה, בואו נהיה כנים.
אה, אנחנו מדברים על פרה. נכון. באיזה צבע הפרה?
כן, איזה צבע בא לך?
האמת שאני משתדל לא לאכול בשר כמובן, רק בואי נקדם כבר את הצמחונות, את הטבעונות.
כן, זה לא ממש הולך בפרשה.
אני מעדיף אותה חיה.
מה רגע, זה לא יקרה פה. אנחנו רוצים פרה אדומה, אבל ממש אדומה.
מה הקטע?
בלי אפילו שתי שערות שהן לא אדומות אחת ליד השנייה, כי אז היא פסולה. היא צריכה להיות לחלוטין אדומה, היא צריכה להיות תמימה, שאין בה מום, לא עלה עליה עול. ושהיא צריכה להיות גם לפחות בת שנתיים אגב.
ואז מה עושים עם אותה פרה?
המצווה של פרה אדומה היא המצווה המסתורית ביותר בכל המצוות בעצם. משתמשים בה לתיאור אנשים שנטמעו בתומעת המת, לאחרי תהליך שלם שכולל, לא עלינו, לא ממש תהליך צמחוני. בוא נשאיר את זה בפרטים האלה.
אוקיי.
וזאת נחשבת למצווה מאוד מאוד היסטורית, עד כדי כך שאפילו מספרים אפילו על שלמה המלך, שחקר ושאל ובדק ופשפש שוב ושוב, החכם מכל אדם, עד שבסופו של דבר לא נותר לו אלו להודות, שהוא ממש לא מבין למה יש את המצווה הזאת, לא מבין מה הטעם שלה. וכל מיני גדולי פרשנים ניסו לתת לטעם, להבין מה מסתתר מאחוריה. הרוב לקחו את זה למקום שבו אנחנו בעצם זאת מצווה שאנחנו מצווים לעשות אותה, בלי להבין. מה שנקרא, תעשו, אל תשאלו. זה ככה רוצה אותנו אלוהים, הוא רוצה שאנחנו נזכור שאנחנו, יש לנו איזשהם מגבלות כבני אנוש, ולכן אם הוא נותן לנו מצווה, אנחנו חייבים לקבל אותה. הרבי מגור טען שזה בגלל ששכחנו את המגבלות האלה שלנו. סולובייצ'יק אמר שזה המעשה של הכנעה, שאנחנו בעצם עושים משהו שאנחנו לא מבינים. אבל
אני אעשה לבין, רגע, פרה אדומה זה משהו שקיים היום בטבע? זאת אומרת, אפשר להתעכל? כן, אוקיי.
בטח קיים, גם היו פרות אדומות בעבר, גם מדי פעם, ככה, שתדע שעדיין מחפשים כזאת, בכל מיני מקומות, כבר מדי פעם אנחנו שומעים איזה כותרת בחדשות, נולדה פרה אדומה בניו ג'רזי ב-2014, נדמה לי זה היה, וב-2015, ועד כדי כך שיש קבוצה, יש קבוצה של אנשים שאפילו ניסתה באמצעות ברירה מלאכותית, מדעית, ליצור פרה אדומה מתוך עדר גדול, ממש לברור אותה. אבל אני רוצה לקחת את זה למקום אחר, שככה מתחבר לכל העניין הזה של שאלת שאלות. ודווקא לא לקחת את זה למקום של זה מראה לנו כמה אנחנו מוגבלים, כי אנחנו לא מבינים ובכל זאת צריכים לעשות, אלא אני חושבת שזה לוקח אותנו למקום נורא יפה שאומר לנו, תמיד יש עוד משהו לבדוק, כי אנחנו יצורים שואלים, אנחנו קודם כל רוצים לשאול, אנחנו רוצים לבדוק, לחקור, להכיר, אנחנו סקרנים, על זה מתבסס כל המדע שלנו למשל. מה מסתתר שם? לנסות להבין את הלוגיקה שמאחורי הדברים. כן. זה בעצם מה שהוציא אותנו מהסוונה והוביל אותנו לגלות יבשות וחומרים, לצייר, לשיר, לספר אחד לשני מה אנחנו מגלים. ובין כל אלה יש לנו גם פרה אדומה, אותה השאלה שנותרת פתוחה. זאת שאנחנו בעצם עדיין לא הבנו, שעוד לא גילינו את הטעם שלה, שאנחנו צריכים לפתור אותה. מספרים על איזידור רבי, החתן פרס נובל לפיזיקה, ששאלו אותו למה הוא בחר להיות מדען, הוא אמר שבניגוד לכל האימהות האחרות, כשהוא היה חוזר מהגן, אמא שלו לא הייתה שואלת מה ענית היום היטב בכיתה או בגן, אלא הייתה שואלת אותו מה שאלת. איזו שאלה טובה שאלת.
הבחנה מצוינת, כן.
כן, והוא אמר שהחיפוש אחרי שאלות טובות והיכולת להסביר אותן לוגי, זה מה שהפך אותו למדען. ואני חושבת שזאת הכוונה כאן, או לפחות, אתה יודע, זה הפרשנות הקטנה והצנועה שלי, להזכיר לנו שתמיד יש עוד משהו שלא ברור לנו, תמיד יש עוד משהו שצריך לחקור, איזושהי פינה נסתרת שצריך לגלות, אני לא יודע, אבל אני רוצה לברר, ויותר מזה אני מאמין שאפשר לברר. באיזשהו מקום נמצאת התשובה, ואני אוכל למצוא אותה. ופה בואו נתחבר חזרה לאותם מקורות, כי רשי דווקא שאל, מה זה נעשה אדם בתלמנו ובדמותנו? והתשובה שלו הייתה להבין ולהשכיל. כלומר, עצם העובדה שאנחנו אנשים שואלים, סקרנים, מנסים להבין וללמוד את הדברים, זה הייחוד שלנו. וככה פרה אדומה שבאמת כל כך קשה למצוא אותה וכל כך קשה להשתמש בה או להבין למה צריך את הדבר הזה בכלל, מזכיר לנו שבואו נמשיך להיות סקרנים, בואו נמשיך לשאול שאלות ולנסות לגלות.
בדרך כלל אנחנו שמחים שזה גם ברוב המקרים טבע האדם, אותה סקרנות. ואלה הם מדכאים לו את הנטייה הטבעית הזו, לשאול שאלות, לפקפק ולחקור, זה לא רע.
זה רק טוב.
כן, לגמרי. אני רוצה להודות מעומק הלב למנכ"לית מכון דוידסון, דוקטור ליאת בן דוד, הוא מפרסם את הבלוג רגע לפני שבת, תודה לך על השיחה הזאת.
תודה, תודה.
ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו. הצפר יונתן מירב, אנחנו רוצים אולי לנצל את הנוכחות שלך כאן באולפן כדי להתמודד עם תופעת הגוזלים שמדי פעם אנשים מוצאים שנפלו, נשמטו מכן. מה אפשר לעשות?
נכון, שוב, אנחנו עכשיו בשיא עונת הכינון ובתקופת פריחת הגוזלים. ואנחנו מקבלים מדי יום בכל מיני מדיות המון פניות של אנשים שמצאו גוזל שנפל מהקן או בשלבים כאלה ואחרים. אז חשוב מאוד להבין קודם כל שכל הציפורים בישראל, רובן ככולן, הן ערך טבע מוגן. ואנחנו לא, אסור לנו לגדל גוזלים בבית. אנחנו, זה גם לטובתנו וגם לטובתם. כלומר, זה משהו שהוא אסור על פי חוק. כן. ולכן אם נתקלים באמת בגוזל שנמצא, אז מה שכדאי לעשות זה לקחת אותו, כי לצערנו בדרך כלל מי שמוצא ראשון בסביבה העירונית, מי שמוצא את הגוזלים ראשון זה בדרך כלל או חתולים או בעלי חיים אחרים שיכולים לפגוע בהם, אז להתקשר למוקד רשות הטבע והגנים, כוכבית 3639.
כוכבית 3639.
נכון. Okay, או פשוט להעביר את הגוזל לבית החולים לחיות בר בספארי. אפשר בכל שעה להביא אותו בקופסה מרופדת אל שער הספארי, ומשם יעביר אותו לבית החולים לחיות בר. זה הדבר הנכון ביותר לעשות גם לנו וגם לאותו גוזל.
לא לגדל בבית או לנסות לעזור בבית, אלא להעביר את זה נכון. מיד לגורם מוסמך.
נכון, ברוב המקרים אנחנו נעשה יותר נזק מתועלת.
אוקיי, אם יש לנו דקה לסיום, האם אתה אופטימי בקשר למצב בעלי החיים, לא רק בעוטף עזה, באופן כללי כאן בישראל?
קודם כל, כן, אני... חייבים להיות אופטימיים, אף על פי שבעולם המודרני, המתועס בישראל ההולכת וגדלה ומצטופפת.
כן, שטחי המחיה שלהם מצטמצמים,
נכון,
כמובן.
נכון, כן. וכל נושא, ובגלל זה דברים כמו טבע עירוני ותכנון מושכל, זה משהו שהוא חשוב מאוד. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על ציפורים, להסתכל על בעלי חיים וללמוד מהם. ציפורים זה יצורים מדהימים ש... באמת יכולים ללמד אותנו, והם תמיד סביבנו, והם בעצם שער לעולם של טבע ושמירת טבע, ולא יעזור, צפרות, צפייה בציפורים, שהייה בטבע, כמה שיותר יותר טוב, לנקות את הראש, זה טוב לנפש, וכן, אופטימי תמיד, אנחנו עושים מה שאפשר, בחברה להגנת הטבע, ועמיתינו גופים ירוקים אחרים, בשביל לשמור על הטבע שיש פה, ואנחנו נמשיך בכל הכוח.
טוב, אני מודה מעומק הלב לצפר יונתן מירב מהחברה להגנת הטבע על השעתיים המרתקות האלה. תודה לך שהגעת לכאן, ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה. העורך והמפיק שלנו הוא רז חסון, על הביצוע הטכני תמיר צוברי. תודה תמיר, ותודה ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה. שוב נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון, האפליקציה החינמית כאן עוד או כאן אודי, וכך תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. שוב, היישומון הוא חינמי ואפשר להוריד אותו באמצעות יישומון נוסף שנמצא אצלכם בטלפון, חנות האפליקציות שלכם. שיהיה לכם יום טוב. מיד אחרינו גואל נכנס לכאן עם גם כן תרבות, גואל פינטו באולפן בתל אביב. שיהיה לכם יום נעים וסוף שבוע שקט. מחר תהיה כאן גברת גיל מרקוביץ'. תודה ולהתראות.